אתם מאזינים לפודקאסט אוכל בהגשת שלום ימין. אהלן אהלן, מאזיני ומאזינותי היקרים, ברוכים הבאים בצל קורתי. אני שלום ימין וזהו פודקאסט אוכל, והיום אנחנו בפרק 25. ואז זה נאמר, וואו, 25 פרקים זה המון, כי מדובר באיסוף חומר ועריכתו והקלטתו ועריכת ההקלטה והעלה לשידור באמצעות אתר האינטרנט ואפליקציות השונות, וכמובן השיווק של הפרק בכל הרשתות החברתיות. וזה דורש בהחלט התמדה, זה דורש השקעה, ואין ספק שזה קורה רק כי אני אוהב את זה מאוד, ואני מקווה שגם אתם אוהבים, ואשמח לשמוע מכם קצת משובים באמצעות המייל שלנו. בכל זאת, 25 פרקים, זה תקופה. אז בואו, ספרו לי מה דעתכם, מה אתם רוצים עוד לשמוע. המייל שלי הוא shalom.yamin@gmail.com. אפשר לראות את זה גם בלינקים שנמצאים בפרסומים, או ביוטיוב, או בספוטיפיי, או באפל, או בכל מקום שזה נמצא, מצורף גם המייל. והיום אנחנו נדבר על אחת העדות הכי מיוחדות שיש לנו כאן בישראל. עדה שמצד אחד נראה שעדיין לא נטמעה כהוגן בין כל שאר העדות, אך מצד שני, האוכל ומנהגי העדה הולכים ונכנסים לאט אבל בטוח בתוך מה שמכונה עדות ישראל, ובמיוחד מדינת ישראל. היום אנחנו נחקור את ההיסטוריה של העדה המיוחדת הזאת, ואחר כך נצלול לתוך נבחי המטבח שהיה עד לא מזמן מסתורי, והיום הופך לאט לאט לאופנתי ומבוקש. אז בואו נצא לדרך ושיהיה לכם פרק מעניין וטעים. היום אנחנו מדברים, כמו שאמרתי, או לא אמרתי, על יהודי אתיופיה, קהילת ביתא ישראל. כונו בפי שכניהם בשם פלשים, כינוי שמקורו בלשון הגעז, הלשון האתיופית העתיקה, ופירושו גולים או מהגרים. חוקרים סבורים שמוצאם משבטי אגאו, שהיו חלק מאוכלוסיית אתיופיה הקדומה, מקצת שבטי האגאו התגיירו בהשפעת יהודים שבאו מדרום ערב או ממצרים עילית, או בהשפעת יהודים שכבר ישבו באתיופיה. בקרב יהודי אתיופיה עצמם יש כמה מסורות על מוצאם. אחת מתייחסת ליהודים יוצאי מצרים שהגיעו לאתיופיה, אחת ליהודים שגלו לאתיופיה אחרי חורבן בית ראשון, והמקובלת ביותר היא המסורת שהם צאצאי היהודים שהגיעו לאתיופיה כמלוויו של מנליק הראשון, בן שלמה המלך ומלכת שבא. או, עכשיו אנחנו מתחילים כבר לזהות דברים שהם יותר מוכרים לנו. המקורות היהודים הקדומים, אלדד הדני במאה ה-9, בנימין מתודלה במאה ה-12, אליהו מפררה במאה ה-15, הם מעטים וחסרי ביסוס היסטורי. ידיעות מדויקות יותר כלולות בדברי הימים האתיופים, ולפיהם היהדות הייתה נפוצה בממלכת אקסוס, שהוקמה במאה ה-2 בידי מהגרים שמיים מדרום ערב. במאה ה-4, בהשפעת רומי הביזנטית, נעשתה הנצרות לדת הממלכה והחלו רדיפות נגד היהודים. היהודים נסוגו למחוזות הרריים בפנים הארץ מצפון לאגם טנה, באזור סמין. אליהם צורפו שבויים יהודים ממלחמה שהתחוללה באזור בשנת 525. והקבוצה החברתית שכונתה פלשים התגבשה והתחזקה והקימה ממלכה עצמאית. במרד שפרץ בסוף המאה העשירית נגד שליטי אקסום והכנסייה הנוצרית, השתתפה הממלכה היהודית לצד המורדים, ועל פי המסורת עמדה בראש המורדים מלכה יהודית ושמה אסתר. במאות ה-13 עד ה-16 גברו רדיפות היהודים באתיופיה ורבים הולצו להתנצר. דברי הימים האתיופים מספרים על גבורתם ועל נאמנותם לדת. היהודים סבלו עבדות קשות, אך עדיין המשיכו להחזיק בעצמאותם. במחצית הראשונה של המאה ה-17 דוקה המרד של שבטי האגאו במלך האתיופי סואניוס, ובמרד השתתפו יהודים. בעקבות זאת תקף המלך את ממלכת היהודים וחיסל את מבצריהם. השרידים שסרבו להתנצר נרצחו, ביניהם מלכם גדעון, ועצמאותם עבדה לתמיד. במשך השנים הורשו לחזור לדתם, אבל סבל והשפלות היו מנת חלקם. רבים התנצרו ולא נזכרו עוד בדברי ימי אתיופיה. מתקופת עצמאותם של יהודי אתיופיה בסמין לא נותרו מקורות כתובים. עד ראשית המאה ה-20 התגוררו רוב יהודי חבש באזורים ההרריים של צפון מערב אתיופיה, והתרכזו מצפון לאגם טנה. הם חיו בדרך כלל בכפרים שלהם. בכפרים מעורבים היו בקטותיהם יחידה נפרדת. בעיר גונדר, למשל, הפריד נהר בינם לבין האזור הנוצרי, והם טבלו בו בשובה מן העיר הנוצרית. בידודה מן העולם היהודי הביא לכך שהם נטשו חלק ממנהגיהם המקוריים ואימצו מנהגים מהסביבה. המודרניזציה שחדרה לאתיופיה במאה ה-20, בימי שלטונו של היילה סלאסי, כמעט ולא הייתה מורגשת באזורים ההרריים. הגברים עבדו את האדמה כאריסים ורבים עבדו בבניין בערים. רוב בעלי המלאכה באתיופיה היו מבין היהודים פחחים, צורפים, נפחים וכדרים. מנהגים דתיים, איסור נסיעה בשבת, אוכל כשר, מנעו מהם להצטרף לשיירות הסוחרים, והם מכרו את תוצרתם בסביבה הקרובה. אנשים עסקו בעבודות חימר, בהריגה ובקליעת סלים. בהשפעת התיירות, החלו לייצר פסלוני חימר מאותרים בסמלים יהודיים. בעידוד משרד התיירות האתיופי, התארגנו אנשים בקואופרטיב. תנאי הקיום הקשים, הרדיפות, ההתנצרות, הובילו לירידה דמוגרפית מתמדת. בראשית המאה ה-18 העריך סקוטי ברוס את מספרם בכ-100,000. באמצע המאה ה-19 נקב אחד המיסיונרים במספר 500,000, ובראשית המאה ה-20 דיבר פייטלוביץ' על 50,000. ב-1971 נעמד מספרם בכ-25,000. יהדותם קשורה לתקופה שקדמה למשנה ולתדמות, ודתם מבוססת על התנך בלשון געז ועל ספרים חיצוניים שאומצו כספרי קודש, החשובים ביניהם ספר חנוך וספר היובל. מנהיגיהם הדתיים, הכהנים, התייחסו לצאצאי אהרון. החגים והמועדים נקבעו על פילוח שנה שונה מהלוח האתיופי וקרוב ללוח העברי. חגי חנוכה ופורים ומנהגים מסוימים, הנחת תפילין, ישיבה בסוכה, תקיעת שופר, לא היו ידועים להם, אך היו ימי חג וימי צום נוספים. אמונתם בביאת המשיח לבית דוד הביאה לניסיון להגיע לארץ ישראל. ב-1862, בימי הקיסר תיאודור, התעורר ויכוח דתי. יהודי אתיופיה שחששו מהתנצרות בכפייה והוטעו על ידי השם תיאודור, שהוא גם שם המשיח על פי אמונתם, נטשו את קהילותיהם ופנו לירושלים. הניסים שציפו להם לא התחוללו, רבים מהם מתו בדרך, והנותרים שבו למקומותיהם. הקמת מדינת ישראל הביאה להתעוררות גדולה, וקבוצות נוער הגיעו לארץ ללימוד עברית. הרבנות הראשית הסתייגה אז מהכרה ביהדותם. המגע עם העולם היהודי החיצוני השפיע גם בתחום הדתי. בשנת 1957 הופץ בכפרי בית הישראל לוח שנה שבו הופיעו החגים והמועדים בשמם העברי ובתעתיק אמהרי. בני העדה החלו לחנותם בשמם העברי וחללו גם את חג החנוכה. בית התפילה נתקנה בית כנסת ומבנהו שונה, החדר העגול נעשה למרובה ובכותל המזרח הוצב ארון הקודש. בני העדה עטו תליתות, הצעירים התפללו בעברית ולטקסי הפסח נוסף ליל הסדר. הצעירים שהוכשרו בישראל חזרו לכפרים ולימדו עברית ותפילות. במימון הסוכנות היהודית הוקמו בכפרים בתי כנסת שבהם לימדו עברית ומנהגים יהודים. ב-1973 יצא קול קורא של הרב עובדיה יוסף, הכריז עליהם כעל צאצאי שבט דן ודרש את גאולתם. בשני מבצעים סודיים הועלו יהודי אתיופיה לישראל. בראשון, מבצע משה שהגיע לסיאו בשנים 1983-1985, עלו קרוב ל-20,000 יהודים. ובשני, מבצע שלמה בסוף מאי 1991, עלו עוד 14,087 יהודים מאתיופיה לישראל. 4,000 נוספים שלא הספיקו להגיע למקום הריכוז באדיס אבבה הועלו בחודשים שלאחר מכן. מרכיביו העיקריים של המטבח האתיופי הם קטניות לסוגיהן, ירקות מאכל וירקות תבלין ובשר דגים בהתאם לאזור. מטבח זה מבוסס על תבשילים וקדרות בבישול ארוך, מטובלים בנדיבות ולרוב חריפים. השימוש הנרחב בתבלינים מעניק למאכלים טעמים אירומטיים וקשת טעמים מגוונת. אז היום אנחנו מדברים על המטבח האתיופי המסורתי, שמהווה את מרכז הבית והארוחות שמתנהלות כאשר. במרכז מוצבת צלחת גדולה ובה מגוון תבשילים המכונים בשם הכללי וואט, שמונחים על האינג'רה, לחם שטוח וחמצמץ, בעל מרקם דומה ללחוך, אבל ממש לא לחוך. עשוי קמח טף מוצס. הסועדים בוצעים פיסות אינג'רה באמצעות ידם הימנית וכך אוספים מהתבשילים השונים בתנועות ניגוב. האכילה המשותפת והטקסית מחזקת את הקשרים בין הסועדים, ואף שנהוג שסועד מאכיל את היושב וסמוך לו כמחווה של כבוד, אהבה והערכה, כאשר גודלו של הנתח מעיד על נדיבותו ורוחב ליבו של המאכיל. את הארוחה נועל טקס הכנת הקפה המכונה בונה. המטבח האתיופי בריא יחסית ודל קולסטרול. קמח הטף שאינו מכיל גלוטן הוא אבן היסוד של הקולינריה המקומית ואף הוכרז על ידי האום כמזון על. הטף עשיר בסידן, חלבון וברזל ומשמש כמציל חיים באזורים מוכי רעב. קיימים קמח טף לבן המעודן יותר בטעמיו וקמח טף שחור המזכיר קמח מלא. לאחרונה אנשים שהם אינם ממוצא אתיופי מתחילים לצרוך את קמח הטף הזה, הוא בהחלט מהווה פתרון מאוד 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 רציני לאנשים שיש להם בעיות עם גלוטן. זהו תחליף בריא, טעים ומאוד מאוד יעיל באפיות מסוגים שונים. בניסיונות שאני ערכתי הוא מגיב גם לשמרים, גם למאפים מתוקים. הכנתי מספר סוגים של מאפים עם קמח הטף וזה יצא נהדר. צריך פשוט לנסות כדי להבין עד כמה שזה טעים. הבישול האתיופי מבוסס על תבשילים וקדרות בבישול ארוך על אש נמוכה. מרבית התבשילים המסורתיים מתבססים על קטניות מכל הסוגים וירקות שורש בהתאם לגידולים העיקריים במדינה. רוב הירקות עוברים תהליך של בישול, אך באזורים המפותחים יותר ובערים הגדולות אוכלים גם ירקות טריים. האוכל האתיופי נוטה להיות חריף מאוד בזכות התבלינים, והאתיופים מאמינים שהחריפות מועילה לעון הגברי ומחזקת את הגוף. במובנים מסוימים מזכירה הארוחה האתיופית המסורתית את הטלי ההודי. מסביב לפחממה הבסיסית, במקרה זה זאינג'רה, המקבילה במידת מה לצ'פאטי ההודי, יש תבשילים שונים ומגוונים המשמשים כמטבלים, מופיעים בדרך כלל בצבעים חזקים ומנוגדים שמעוררים את העין והקיבה. צהוב, אדום, ירוק ועוד צבעים כאלה. בחיים הכפריים באתיופיה נהוג לגדל את כל הדרוש לקיום בסיסי, בקר, צון, תרנגולות ומגוון גידולים חקלאיים. המסורת הקולינרית עשירה בטעמים, מגוונת וייחודית. זהו מטבח מאוד בריא, אשר כמעט ולא עושה שימוש בסוכר. האוכל האתיופי מתאפיין בחריפות, אך זו משתנה, וככל שמתרחקים לאזורים הכפריים המרוחקים, האוכל הולך ונהיה חריף יותר. האוכל האתיופי מוכר בישראל, מקורו בצפון אתיופיה, במדינות אמהרה וטיגרי, להם תרבות דומיננטית יותר. באתיופיה, מעל 80 תרבויות שונות, כאשר לכולן מנות דומות, אם לא זהות, אך נמצא אותם תחת שם אחר ועם שינויים קלים במרכיבים ובטיבול. שמות המנות לרוב יכללו תיאור של מרכיבי המנה. ואילו תבלינים יש לאתיופים? התבלינים שמקנים לאוכל האתיופי ארומה, טעמים ייחודיים וחריפות. התבלינים הנפוצים ביותר באתיופיה הם הל, בצל, שום, פלפל שחור, פלפל אדום, כמון, קורקום, חרדל שחור, קינמון, ציפורן, כוסברה, זנגביל תחון, חילבה, קצח, פפריקה מתוקה, אגוז מוסקת ופלפלים חריפים שונים. כן, נכון, שמתם לב שיש לנו כאן חילבה ויש לנו כל מיני תבלינים שקצת מזכירים גם את העדה התימנית, וזה ברור כי זה מגיע מאפריקה מסתם. התבלינים באתיופיה נקנים על פי רוב בצורתם הגולמית ונתחנים בבית באלי ומחתש בהתאם לצורך, כאשר בכל בית נוצרה גרסה ייחודית לתערובות התבלינים העיקריות. ככה זה גם משאיר אותם טריים יותר ובעלי ארומה. ברברה, תערובת של פלפל אתיופי אדום חריף שהעניק את שמו לתערובת. פלפל שחור אתיופי, פלפל אנגלי, הל, ציפורן, כמון, חילבה, אגוז מוסקת, כוסברה, זנגביל, קורקום, מלח, פפריקה וקינמון. תערובת אדמדמה, אירומטית וחריפה, המשמשת בהרבה מאכלים אתיופיים. לכל משפחה תערובת ייחודית משלה, מאחר שהם טוחנים אותה בעצמם. ישנה גרסה חריפה יותר, הנקראת מיטמיטה, וכן גרסה מעודנת יותר, הנקראת אוואז. עוד תערובת שנקראת קורה רימה, תערובת נפוצה לבישול ירקות ובשר המורכבת מאגוז מוסקת, הל, ג'ינג'ר, ציפורן ופלפל שחור אתיופי. לאתיופים כמובן יש לחם, דייסות ומאכלי דגנים ומאפים. מרכיב התזונה העיקרי באתיופיה המלווה כמעט כל ארוחה הוא קמח הטף, כמו שאמרנו. זהו קמח המיוצר מדגן קטן, כאשר אתיופיה אחראית לכמעט 90% מקמח הטף המיוצר בעולם כולו. וואו. ישנו גם שימוש בדגנים אחרים או באורז, אך הוא פחות נפוץ, משתנה לפי הגידולים המקומיים בכל אזור ותלוי בעיקר במשקעים. אנחנו שוב, אני, כמו בכל פרק, אני מדגיש שהנתונים על שימוש בחומרים מסוימים יכול להיות מתאים למדינת המוצא. אבל כאשר אנשים מגיעים למדינות מערביות ומתיישבים בהם, נוצרים גם שינויים באופן השימוש. אז אם אמרנו שבאתיופיה משתמשים פחות באורז ויותר בטף, יכול להיות בהחלט שבחלק מהמקומות כאן בארץ ומקומות אחרים בעולם, אותם אתיופים שהגיעו משתמשים יותר באורז מאשר השתמשו באתיופיה וכולי. כמובן זה שהכל מותאם למדינות שבהם הם חיים. ועכשיו אנחנו נדבר על אינג'רה, שהוא המאכל הפופולרי ביותר וסימן העיקר של המטבח האתיופי. מין פיטה רכה ולחה שטעמה חמצמץ. צורתה, כמו שאמרתי בהתחלה, דומה ללחוך או לסוג של פנקק עם מלא מלא חורים עליו. היא מלווה את מרבית המאכלים האתיופיים. זהו הלחם, הצלחת, הוא כלי האוכל בארוחות האתיופיות, והוא מהווה מצע סופג לרטבים ולתבשילים הנערמים עליו. הנקבוביות סופחות את טעמי התבשיל ומוסיפות להם חמצמצות. האכילה מתבצעת על ידי תלישת פיסת אינג'רה והעמסה עליה מהתבשיל בתנועת ניגוב וקיפול. האינג'רה המקורית עשויה מקמח טף. אפשר גם להשתמש בקמח חיטה או בדגנים אחרים, אבל רוב המדקדקים מכינים אותה מקמח טף. את האינג'רה מכינים על מחבת גדולה שנקראת מגוגו, אותה מניחים על אש גלויה. לאחר האפייה מצננים את האינג'רות החמות על מגש קש שמכונה קיידה. בסוף מתקבלת פיטה עגולה גדולה ומלאת נקבוביות, קצת מזכירה מפת תחרה. הדאבו, לחם מיוחד לשבתות וחגים, חתונות וטקסים, דומה לחלה, טעמו מתקתק וצורתו כעוגה. הדאבו עשוי כמובן מקמח טף עם חיטה, שעורה או סולת. ניתן להכינו כחטיפים דמוי לחמניות עגולות קטנות. בארוחות חגיגיות מחלקים אותו תחילה לסועדים ולאחר מכן עוברים לאינג'רה. כיוון שהוא מתקתק, נאכל גם ככינוח כאשר מורחים עליו דבש. האמבשה, לחם שטוח על בסיס קמח לבן רגיל הדומה לדאבו ומתקתק אף הוא. האמיזה, כריך מתוגן, מאכל דגנים מתקתק חריף, עשוי משני חלקים הנראים כפיטה אהבה וביניהם ממרח. מתגנים את הבצק במחבת ומורחים נוג, טלבה או סומסום לפי הטעם. כן, יכול להיות שחלק מכם נזכרים בטוסט, אז זה סוג של טוסט כנראה. גבס, דייסת שעורה, המרכיב העיקרי הוא קמח שעורה תכונה או שבורה. גנפו, דייסת שעורה פיקנטית, המרכיבים הם קמח שעורה, ניטר קיבה, חמאה מטובלת בשמה העברי, וברברה, תערובת התבלינים שהזכרנו מקודם. הבסו, דייסת שעורה מתוקה, מזינה ולא חריפה. המוק, דייסת שיבולת שואל, מאכל חורפי במיוחד, מומלץ לטיפול בהצטננות. הקינצ'ה, דייסת חיטה מטובלת, מגישים חם כמנה עיקרית או כתוספת. דאבו קולו, עוגיות מטוגנות בקיקות דמויות צ'יפס, חטיף פופולרי מאוד באתיופיה. והוואט, זהו השם הכללי למבחר מטבלים חריפים המטובלים עם תערובת הברברה שאותם אוכלים עם האינג'רה. אלה יכולים להיות מטבלים מקטניות, מירקות או מבשר. מרביתם מתבשלים בבישול ארוך, עיסתיים במרקמם ונראים כמו משחה אירומטית וטעימה. אליצ'ה, שם כללי למטבלים הלא חריפים אותם מכינים עם כל תבלין מלבד תערובת הברברה. לרוב תכיל בצל, ג'ינג'ר, שום וקורקום. מנות שמכילות מעט ברברה יקראו אליצ'ה ווט. מאכלי בשר כמובן, עוף ודגים, שאנחנו לא מדלגים עליהם, גם אצל העדה האתיופית. אף כי הרמה האתיופית שופעת נהרות ובהם קרפיונים רבים וספמנונים מצויים, המטבח המקומי ברמה האתיופית מתאפיין יותר במנות עוף דורו, בקר או כבש שנקרא סגה. באתיופיה נהוג לנצל עד תום את הבהמה השחוטה כך שמשתמשים בכל חלקי הפנים שלה. הדורו אליצ'ה ווט, נתחי עוף וביצה חומה ברוטב קורקום. הדורו קי ווט, תבשיל של שוקי עוף ברוטב ברברה עם ביצים קשות. יבג ווט, בשר כבש בטיבול חריף. יבג גובט, תבשיל כבד כבש, לימון, בצל ופלפל חריף, המוגש באירועים חגיגיים. עלית שהסגה דינג' ווט, תבשיל בסיסי המוגש כמעט מדי יום, ובו בשר ותפוחי אדמה. שורו וסלט על גבי האינג'רה. מנצ'ט אביש קי ווט, תבשיל בשר קצוץ, מבושל ומטובל ברוטב חריף. דולט, תבשיל קדירה מחלקים פנימיים של כבש, קיבה, מעיים, כבד, לב, החתוכים לקוביות קטנות ומבושלים. שמעתי שזה מעדן. יבק סגה, בשר כבש מטוגן בתוספת בצלים, פלפלים חריפים ותבלינים. יקפת סגה, כתף בקר ברוטב חריף של עגבניות עם בצל, שום ותערובת ברברה. אני מאוד מקווה, אגב, שאני אומר את המילה ברברה בצורה נכונה, יכול להיות שזה ברברה, אני אשמח מאוד אם מי שכן יודע איך אומרים את זה, יתקן אותי או יאשר לי. דיקוש פירפיר או יקואנטה פירפיר, שהוא תבשיל בשר ואינג'רה מיובשת. טבס מנקשקשה, בשר כבש מטוגן ומוקפץ במנקשקשה, כלי בישול דמוי ווק. אסה ווט, מאכל חגיגי ביותר של דג חריף בקדרה. והנה יש לנו כאן דג, אחרי כל הרשימה הזאת של חלקי הבשר והעוף. שוב, אני מזכיר, כמובן, שאכילת דגים או כבש או עופות או בשר, הם בהתאם לאזור שבו יוצאי אתיופיה גרים, ואם זה באתיופיה זה שונה, אם זה מחוץ לאתיופיה, כמובן שזה בהתאם למה שיש בסופרים או בשווקים. ויש בסופרים הכל, לכן ברור שהמטבח קצת משתנה מבחינת סוגי המאכלים שלו, כשמדובר בדגים או בבשר או בדברים כאלה. שורו, מוצר נפוץ לבישול מהיר של ווט, והוא כולל קטניות כמו אפונה או חומוס לאחר שבושלו מעט, נקלו ונתחנו לקמח. השורו מאפשר הכנה מהירה של הווט בתוספת מים רתוחים. שורו ווט, מטבל חומוס ואפונה, מוגש חם כמעט בכל ארוחה. זהו תפשיל שעשוי מחומוס מיובש שנטחן מאבקה, ולאחר מכן מבושל סוג של משחה בתוספת אפונה או פול. ימסר קמודורו ווט, תפשיל עדשים ועגבניות בחריפות מתונה. כן? אתר ווט, תפשיל אפונה פיקנטי, נפוץ וחריף מאוד. עזיפה, מחית חריפה שאוכלים בעיקר בערים הגדולות באתיופיה, שרק בהן ניתן להציג בצל אדום, והיום כפי הנראה שזה קורה גם בארץ, את הבצל מוסיפים ללא טיגון יחד עם אבקת חרדל, מה שמקנה למחית טעם ומרקם ייחודיים. ימסר ווט, תרמילי אפונה ירוקה וטבעות פלפלים חריפים, זנגוויל, שום ותבלינים. ימרק מסר, מרק עדשים לא חריף, לשם שינוי. קיק ווט, מחית פיקנטית של קטניות יבשות כמו אפונה יבשה, חומוס או עדשים, המשולבת כמעט בכל ארוחה. אילווט, מטבל פול וחילבה עם ג'ינג'ר ותבלינים. ויש גם מטבלי ירקות. לקטניות האהודות על מטבח האתיופי מצטרפים ירקות שונים, בעיקר ירקות שורש או המתאימים לבישול ארוך כמו כרוב, גזר, תפוחי אדמה, לעת, סלק ועלי סלק. בתבשילי הירקות גם משולבים בצל, שום, כוסברה, פטרוזיליה ופלפל חריף. טיק אין גומות ווט, תבשיל חריף של עלי כרוב. גומן ווט, תבשיל עלי מנגולד עם פלפלים חריפים, בצל ושום. דיניץ ווט, תבשיל תפוחי אדמה חריף, מוגש בצהריים או בערב, מאכל מזין וקל להכנה. דובה ווט, דלעת חתוכה לקוביות קטנות בתוספת בצלים, אבקת מרק עוף ותבלינים. תבשיל יומיומי, המוגש כמנה עיקרית או כתוספת לבשר, נחשב כמאכל בריאות דל קלוריות. פיטפיט, מעין גבינה צפתית שעשויה מחלב מורתח שהתמצק עם חתיכות אינג'רה טריה או יבשה. הקומודור או התמתים ווט, תבשיל עגבניות חריף. תבשיל דומה לסלט המטבוח המרוקאי, אך תוספת תבלין הצ'או מייחדת אותו כתבלין אתיופי עשיר וטעמים. הטליקת ווט, תבשיל מתפוחי אדמה, אפונה וגזר. קיסר אליצ'ה ווט, תבשיל צבעוני ולא חריף, עשוי סלק ותפוחי אדמה שנחשב בריא מאוד ועתיר ברזל. מומלץ במיוחד לסובלים מהאנמיה, ילדים ונשים בהיריון, אבל גם אנשים שאוהבים אוכל טעים. סלטה. סלטה, שימו לב עוד מילה בערבית כמו תמתים. אז הסלטה, שזה סלט בערבית, מייצג סלט עגבניות, סלט ירקות שמורכב מעגבניות, מלפפונים, כרוב לבן, פלפלים חריפים ירוקים ותבלינים, מוגש בשבת בבוקר עם לחם הדבו ואגוואט, מאכל חלבי הדומה לגבינה צפתית, כמו שהזכרנו אותו מקודם. באתיופיה נהוג להשתמש בביצי תרנגולת בתבשילים שונים, לחבוץ חמאה מחלב טרי, וכאשר ניתן גם להשתמש בחלב פרה לבישול דייסות שונות. עם זאת, אין תרבות בולטת של ייצור או אכילת גבינות, בעיקר בשל הקשיים באיתור אמצעי קירור מספקים. באתיופיה, כן? אחת המיומנויות של נשות אתיופיה הייתה הכנת משקי יוגורט, ממלאים חלב בקד חרס מיוחד, המתפקד כמחבצה מאולתרת, מנערים בהתמדה ובסבלנות עד אשר נוצרת הפרדה בין השומן, שהוא בעצם חמאה, אוקה, ובין החלב שהסמיך והפך ליוגורט, הדט. ארגו, מעין שמנת חמוצה שמכינים באמצעות קד גדול של חלב פרה שהחמיץ, שלא מוסיפים מיץ לימון. את הארגו מוסיפים למאכלי קטניות ועדשים כדי לעדן את חריפותם. ניטר קיבה, חמאה מזוקקת ומטובלת אדומה לגי ההודי. בזמן הרתחת החמאה לצורך הפרדת מוצקי החלב מהשומן, מוסיפים שלל תבלינים, ג'ינג'ר, שום, קורקום, כמון, בצל, הריחן האתיופי המכונה זקקווה, או אבקת שורש החומעה האתיופית הקרויה מקמקו, המעניקה לגוון אדמדם. המתכון משתנה לפי ההיצע והיכולת הכלכלית של משק הבית. הדט, יוגורט לשתייה שנוצר בקד חרס מיוחד עם חלב שמנערים בהתמדה. אונקולל וואט, מעין סלט ביצים קשות ומטובלות, בצל מטוגן וטבלין צ'או. המשקה האלכוהולי הנפוץ באתיופיה הוא בירה, לעתים קרובות בירה בהכנה ביתית. לפעמים עולים על השולחן סוגי יין ושיחר אתיופים ומשקאות קלים מיוחדים מזרעים מודגנים. הטלה, בירה בעלת ריכוז אלכוהול נמוך וללא גזים, צבעה ענברית צהבה וטעמה מזכיר בירה מרה. הקורופה, משקה תוסס, קל וטעים שמכינים מזן של תבועה שנקראת דגוסה. אביש, משקה קל מוקצף מכיל בה ודבש. טאג' יין דבש אתיופי, משקה על בסיס מים, דבש וגישו, עלים דומים לצמח הגת התימני. קטיקלה, משקה אלכוהולי דמוי ערק. טלבה, משקה מזרעי פשטן, מים ודבש. בירז, משקה בריאות, מתוק מאוד על בסיס מים, דבש וזנגוויל. סוף, משקה חמניות, מתוק. נוג ג'ילקה, משקה קל מזין על בסיס גרעיני סומסום שחור ותבלינים. יש לנו גם את התה האתיופי השחור, בדרך כלל שותים אותו מתוק מאוד. טקס הכנת הקפה נקרא הבונה, הוא הנועל את הארוחה. המארחת כולה במחוות את פולי הקפה הירוקים עד שישכימו, ובעשן המתפזר בבית היא מברכת את האורחים. לאחר מכן טוחנים את הפולים ושותים את הקפה בשלושה סיבובים. לטקס הכנת הקפה תפקיד משמעותי והוא מהווה תפקיד חשוב בחיים החברתיים באתיופיה. בעת הגעה לביקור, האורחים לא הולכים עד שנגמר הקפה, ובזמן הזה מעבירים אינפורמציה בין האנשים. טקס הבונה אורך זמן רב ולפעמים מספר שעות. האווירה האינטימית המתפתחת מכשירה את הקרקע לשיחות אקטואליה, סולחה, גישור של השמגלה, איש זקן באמהרית, מגשר מסורתי והקייסים, רכילות ואף בקשות נישואים. הכנת בקשת הקפה נעשות על ידי המארחת או אם המשפחה בטקס ממושך ורב שלבי לעיני האורחים. פולי הקפה הגדלים באתיופיה ונמכרים כאן בחנויות התבלינים הם ירוקים במקור. תחילה שוטפים את הפולים במים קרים ומסננים. אחר כך קולים אותם במחוות על אש קטנה עד שישכימו. ניתן להמשיך ולקלוט אם רוצים טעם יותר שרוף. בעוד שהעשן מתאמר מהפולים, מתבקש כל אורח להביע משאלה. מסירים את המחבת מהאש, מניחים לפולים להצטנן ומאכסנים בכלי. בשלב הבא טוחנים פולים בכמות הנדרשת להכנה מיידית. מרתיחים מים בסיר, מוסיפים כפית וחצי קפה טחון לכל כוס ומערבבים. כשהנוזל השחור מתחיל לבעבע, מנמיכים את האש וממשיכים בבישול כ-10 דקות. מחבים את האש, מעבירים את הקפה לג'יבלה, קנקן דמוי פינג'ן ומוזגים לספלי האורחים. לקראת הסיבוב השני מוסיפים חצי כפית מהקפה הטחון לכל ספל וחוזרים על התהליך. לקראת הסיבוב השלישי חוזרים על התהליך בלי להוסיף קפה. הנוזל המתקבל בשלב זה דומה לתה או לקפה דליל. לפי המסורת חובה לשתות 3 ספלי קפה לפחות. בהצלחה. באתיופיה לא נוהגים לאכול קינוחים ודברי מתיקה, או בכלל להשתמש בסוכר, ואף אין באמהרית מילה שפירושה שוות ערך לקינוח. המשקאות ממותקים בדבש או קנה סוכר, וכך גם התה האתיופי השחור. כקינוח, לאחר הארוחה או בין הארוחות, נוהגים לנשנש חטיפים ביתיים ומזינים ללא חומרים משמרים, שאותה מכינה עקרת הבית מגנים שונים. לדוגמה, פרוסת דאבו עם דבש, שימברה קולו, חטיף גרעיני חומוס שבושלו במים רותחים, סינדה קולו, חטיף גרעיני חיטה, משלה קולו, חטיף תירס קלוי, גרעיני תירס גדולים קלויים על מחבת, גבס קולו, חטיף גרעיני שעורה, או נפרו, חטיף קטניות ודגנים מבושלים. בכל ימות השבוע אין לוח זמנים קבוע ונוקשה לארוחות. בני הבית יכולים לאכול כחפצם במטבח או בפינת האוכל. כשיש אורחים בבית, מזמינים לאכול בזמנים קבועים או בשעה שנקבעה מראש. גם כאשר מוזמנים להתארח, מקפידים להגיע בזמן לארוחה כמובן. באתיופיה אין תפריט ארוחות קבוע. ארוחת בוקר טיפוסית עשויה להיות מורכבת מפרוסה או שתיים של לחם דאבו עם זאטר וקפה. יש הפותחים את יומם באכילת אינג'רה יבשה, קטניות גנים מבושלים לדייסה. בשבת בבוקר מקובל לאכול סלט ירקות, כמו שאמרנו, לצד לחם הדאבו ואגואת פיטפיט, אותה גבינה צפתית בייצור ביתי. הארוחה מתבצעת סביב מוסב, שהוא סל קש קלוע גדול בגובה משתנה, סביבו שרפרפים. במרכז המוסב מונחת האינג'רה, ומעליה מסודרים בצורה אסתטית שלל התבלינים. האכילה מתבצעת עם יד ימין כאמור, בלבד כאשר ישנם חוקים ודרך מסוימת לעשות זאת. יש לחתוך את פיסות האינג'רה רק עם יד הימנית, ובאמצעותה לאסוף מהתבשיל הרצוי, כאשר ניטל לטבול במספר תבשילים, ולאחר מכן להכניס לפה מבלי לגעת עם האצבעות בשפתיים. מנהג הגורשה זו מחווה של הבעת כבוד ואהבה לאדם אחר היושב סביב השולחן, בין אם בן משפחה או אורח. במחווה זו יכין אחד מהסועדים פיסת אינג'רה העוטפת תבשיל, ויכין סועד אחד היושב לצידו, כאשר גודל הביס שווה ערך לגודל הנדיבות ורוחב הלב, ולא נהוג לסרב להצעה זו. מקובל כי המכובד בארוחה, הקייס, הסבא או האב, מתכבד להכין ראשון את הגורשה. הוא מברך, נוגס מהקריך, ורק אז יכולים כל השאר לאכול. לעתים האב או הסב מכין גורשה לכל בן משפחה. פינת האוכל באתיופיה ממוקמת לרוב במרכז הבית, בנפרד מאזורי השינה. משפחות ממעמד חברתי כלכלי מבוסס יוסיפו יחידת אירוח נפרדת הנקראת הדרש. חדר האירוח הוא בדרך כלל רחב ידיים, במרכזו המוסב, שולחן קש עגול ונמוך המקושט מבחוץ בדוגמאות כלואות בקש שעליו הונחה קערת האינג'רה, וסביבו הסועדים יישובים על דרגשים שעשויים מעץ או בוץ, כמו שהיה באתיופיה, שנקראים מדב. וכל מה שתיארתי עכשיו הוא תיאור של מנהגי האכילה שקוראים באתיופיה, אז ואולי גם היום, אבל היום כשיש לנו עולים אתיופיה שגרים בארץ, כמובן, מנהגים ותרבות זה דבר נפלא וצריך לשמר אותם, אבל אני מאמין ויודע שבמשפחות אתיופיות לא מעטות בארץ אוכלים סביב שולחן רגיל את אותו אוכל מסורתי, אבל לא עם שולחן קש וכיסאות מבוץ וכולי, אלא עם פינות אוכל ושולחן וכיסאות וכל מה שנמצא בעולם המודרני. אז כמובן שיש שינויים, אבל בגדול המסורת כן נמשכת, כמובן עם שיפורים קלים לכיוון הזמנים של היום. אז ציון המטבח באתיופיה יכלול לרוב גדרות חרס או עץ, לוחיות פח עגולות לאפיית אינג'רה או דאבו, סכינים, כפות וכלי הגשה מתוצרת עצמית. באתיופיה נהוג לשתות מכוסות חרס או מקיל, כוסות מקליפת פרי או ירק, בטטה לדוגמה, שתוכו הוצא ממנו כלים מזכוכית בעיקר בערים, או מקרן שור מלוטשת שנקראת ונצ'ה. החום והיעדר רשת החשמל באתיופיה הקשו על אחסון המזון במטבח האתיופי. על כן נעשה שימוש רחב במצרכים טריים, ירקות שנקטפו בערוגה סמוכה לבקתת המשפחה, או בשר משחיטה שבושל ונאכל בו ביום. את קציר התבואה, התירס, הטף והשעורה אי אפשר היה לצרוך במלואו בתוך יום או יומיים, ואי לכך הוכסנו שקי הגרעינים בגוטה, מעין ממגורה שנבנתה מבוץ שבחצר הבית. הגוטה נבנה בגדלים שונים לפי דרישה. בממגורות הגדולות שנבנו לגובה ניתן היה להחסן עד טון תבועה לתקופה של שנה תמימה. חלב הוכסם בכדי חרס, אף הם עשויים בוץ ששמרו על הטמפרטורה הנמוכה, ואת כל אלה מחליפים היום מקררים, ארונות, מזווים, בכל מה שנהוג לשמור בו אוכל בשנות ה-2000. הקהילה היהודית באתיופיה המכונה בית הישראל הייתה קהילה דתית אדוקה אשר שמרה על מצוות הדת היהודית כולל כשרות והלכות טהרה. מאכלי המטבח היהודי זהים לאלו של המטבח המקומי אך עם הקפדה אדוקה על חוקי הכשרות. במטבח האתיופי המקומי המסורתי ישנן מספר מנות בשריות המבושלות בחמאה. מהם נמנעו היהודים כמובן. בשבתות יותר נהוג לאכול תבשילי עוף ובחגים ומועדים תבשילי בשר. בהיעדר אמצעים לשמירת מזון בקירור נהגו היהודים באתיופיה לשחוט את הפרה או את הכבש לקראת שבת או בערב החג ובכך להבטיח את טריות הבשר. לאחר השחיטה בידי שוחט מוסמך, לרוב הקייס רב העדה נהגו לחלק את הבשר לבני המשפחה ולקרובים ואם נשאר גם לשכנים וידידים. שבת הוא יום קדוש ליהודי אתיופיה כמו לכל שאר היהודים בעולם. באתיופיה ההכנות לקראת השבת החלו כבר ביום חמישי. לצורך חימום אוכל היו מכינים פלטת שבת אתיופית. חופרים בור באדמה ומרפדים את קרקעיתו בגחלים לוחשות, מניחים עליהם כלי חרס ובהם תבשילים או תבשילים עטופים בעלים גדולים ומכסים הכל באפר. בערב שבת ובמוצאי שבת כשהגברים חזרו מבית הכנסת הם נהגו לעשות קידוש עם טנג' יין דבש אתיופי או טלה. בירת תוצרת בית, אותם משקאות שדיברתי עליהם מקודם. הטג' והטלה הם המשקאות שהמרכיב העיקרי שלהם הוא גשו, עלים דמויי גת. כל אישה אפתה למשפחתה את לחם השבת המיוחד, דאבו, שהיו מביאים אותו אל בית התפילה ואוכלים בצוותא בסעודת משפחות משותפת מלווה בשירי שבת ומסורת. ארוחת השבת המסורתית כללה בדרך כלל תבשילי בשר ודגים. המשפחה ממעמד כלכלי מבוסס או משפחה שהזמינה אורחים מכובדים לסעודה חגיגית, נהגה לשחוט מבעוד יום כבש או עז. בשר הצון נחשב טעים ואיכותי יותר מבשר הבקר ומחירו כמובן הוא בהתאם. בפסח, בערב החג נוקה הבית מחמץ מאחר שאי אפשר היה להגעיל את כלי החרס ששימשו לבישול ולאכילה כל ימות השנה, נהגו המשפחות להצטייד לקראת הפסח במערכת כלי חרס חדשים. המצה האתיופית, הקיטה, פיתה דמויית מצה, נאפית מדי יום ביומו. אופן ההכנה, מערבבים במהירות כמחטף מים ומלח, מרדדים לעלים דקים, מחוררים במזלג ומתגנים מיד במחוות חמה, רק שלא יחמיץ. יש המוסיפים לקמח אפונה יבשה תכונה כדי לגוון את הטעם. זקני העדה אף התנזרו במהלך החג ממאכלי בשר וחלב וכן מאלכוהול כחלק מתענית לזכר יציאת מצרים שגזרו על עצמם. כתחליף הם הרבו באכילת ביצים. בסוכות נהוג לערוך את סעודת החג בסוכה קהילתית יחידה הממוקמת ליד המסגיד. באתיופיה היו מביאים לארוחת ביקורי הירקות שהבשילו אפונה ופול. הכהן היה מברך על תירס הביקורים והאורחים הוזמנו לטעום ממנו. כלבת מסר, בערב החתונה נהוג לערוך טקס הנקרא כלבת מסר, מילולית קשר טבעת, המזכיר את טקס החינה של יוצאי צפון אפריקה ותימן. עיקרו, קריטת חוזה בין שתי המשפחות. הטקס נערך בבית משפחת הקלה המיועדת ומוזמנים אליו חתן הוריו ומשפחתו הקרובה. הקלה מצידה מזמינה את כל משפחתה, שכנים וחברות, נוהגים להגיש כיבוד עשיר מלווה בשירה וריקודים. בשנים הראשונות שלאחר העלייה הגדולה מאתיופיה לא ניתן היה להשיג בארץ את קמח הטף והמטבח האתיופי המסורתי חש בחסרונו. עם הזמן החל יבוא הטף תחילה באופן לא חוקי ולאחר מכן חוקי וכן החלו לפתח גידולים של הדגן המיוחד גם מחוץ לאתיופיה. בשנים האחרונות התפתח גידול הטף בדרום הארץ בקיבוץ שובל. לצד יבוא קמח הטף מגיעים אל הארץ מאתיופיה גם מגוון מוצרים נוספים וביניהם תבלינים, בירה, בגדים ועוד ועוד ועוד. הבישול לאתיופיה מסורתי דורש השקעה של שעות רבות לפי שלבים מדויקים הולך ונעלם ממשתקות יהודי אתיופיה בארץ, כמו שהזכרתי פה ושם במהלך הפרק הזה. אנשים כבר אינן עקרות בית כפריות, להן זמן להשקיע במטלות הבית בדגש על הבישול, וכך גם בני הדור הצעיר. המטבח המסורתי התרחב וכעת מכיל בתוכו גם השפעות מהמטבח הישראלי המקומי. מעטים מבני הדור הצעיר יודעים לבשל את המתכונים המסורתיים. ישנם החוששים להיעלמות האוכל האתיופי הייחודי, והדבר הביא לפתיחת מסעדות וכתיבת ספרי בישול. כיום קיימות בארץ מספר מסעדות המציעות מגוון מאכלים אתיופיים, וזה רק הולך וגדל. ההתעניינות באוכל האתיופי הולכת וגדלה, וזה מצוין, מכיוון שזה מטבח מגוון ועשיר, ובמיוחד בריא, ברמות מאוד מאוד גבוהות. כן, חברות וחברים, תם עוד פרק, וכמו תמיד, אני מציין שייתכן שפספסתי משהו פה ושם, או שאמרתי מילה בצורה לא נכונה, ולכן אני אשמח מאוד אם תספרו לי, כדי שאלמד ואחכים מכם. המייל שלי הוא shalom.yamin@strudelgmail.com. אז אני מזכיר שאת הפודקאסט שלנו אפשר לשמוע בספוטיפיי, אפשר לשמוע אותו באפל, אפשר לשמוע אותו בהודקאסט, אפשר בגוגל פודקאסטים, אפשר ביוטיוב, פשוט לחפש פודקאסט אוכל, והפודקאסט יצוץ לפניכם בגאווה עם 25 הפרקים שהוקלטו עד היום ויוקלטו עוד הרבה בעתיד. ובוודאי שמכאן אני הולך להכין פרק חדש וטעים לפעם הבאה, ויש למה לחכות. שיהיה לכם רק טעים ורק טוב ממני, שלום ימין, פודקאסט אוכל.
אתם מאזינים לפודקאסט אוכל בהגשת שלום ימין.